הורים ילדים יחסים. פרק מספר, משהו כמו 20, 21, נראה. שלום מיכל דליות.
שלום, שלום שרון, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב.
לילה טוב.
תלוי מתי מי ששומע אותנו, שומע אותנו.
כן.
אנחנו כאן באמת בפרק חדש.
מה שלומך?
טוב. תודה רבה, אני בסדר, באופן כללי אני די טוב. בינינו, come to think of it. אם אני ארגיש רע, אתה חושב שאני אגיד רע? אני לא יודעת, שאלה טובה.
כן, שאלה טובה. אני שואל גם את עצמי את השאלה הזאת, אם הייתי מרגיש רע, מה הייתי אומר?
אבל אתה יודע מה, גם אם נאמר, אנחנו מרגישים רע, אבל אתה אומר טוב, אז אני קצת אוהבת את זה, זה קצת כמו נבואה שמגשימה את עצמה, אז אולי אנחנו נחיה לפי מה שאנחנו אומרים.
טוב, אבל היום אנחנו מרגישים שנינו טוב, אז הכל בסדר,
טוב,
מסתכלים על האורח שלנו, מרגישים עוד יותר טוב.
לגמרי.
טוב, אז ככה, האורח שלנו, הוא נולד להורים ניצולי שואה, ונקרא על שם סבו, עד כמה שאני הצלחתי להבין. ההורים שלו רצו שהוא יהיה כנר, והוא הקשים את חלומם, בדרך אחרת אמנם, אבל לגמרי הקשים את חלומם. עד גיל 14 הוא ניהל אורח חיים דתי, זה לא היה פשוט, איך הם גם נשמע. הוא מעולם לא למד משחק, ובכל זאת הפך להיות אחד השחקנים הבולטים והמוערכים בישראל, כשהוא מגלם את מיטב הדמויות האיקוניות בתרבות הישראלית והיהודית. מי שעושה אחד ועוד אחד, יודע שיש איתנו את...
רגע, רגע, אתה יודע מה, תשמיע את הקול שלך, כי הקול שלך גם יכול להיות מזוהה.
אני אגיד לכם משהו לגבי השאלה הזאת של... מה שלומך ומה שלומך? זה כזה קוד של פתיחת שיחה, אז אתה אומר, הרי אף אחד לא באמת מתעניין בשלומך. וכאילו פעם אחת אמרתי, שאלו אותי, מה שלומך? אני אגיד, תקשיב, יצא לי תחורים הבוקר, כאילו איזושהי באמת תשובה לשאלה, אבל...
אז אני רוצה להגיד לך שהיום החבר'ה הצעירים, זה אצלם אפילו יותר מוקצן, כי הם שואלים, מה עניינים? מה נשמע? מה העניינים? ולא מצפים לתשובה בכלל.
אז לי לקח, שלום.
לי לקח הרבה זמן, כי בהתחלה הייתי אומרת, הכל בסדר, אבל הבנתי שהם פשוט לא שם. כן.
אז מה שלומך, נתן דטנר?
אני בסדר, אם אני פה, סימן שהכל נפלא ומצוין.
אגב, מה נשמע באמריקאי? זה וואטסאפ.
מה קורה?
גם על זה אתה לא מצפה לקבל תשובה.
לא, יש גם, how are you? Hello, how are you? I'm fine, thank you. סתם, להתניע את המנועים.
אבל מהוואטסאפ עשו אפליקציה.
נכון.
אז קודם כל אנחנו מאוד שמחים שאתה כאן.
גם אני.
תודה.
אני אפתח בוידוי קטן. שאלת אותי אם נתן מכיר אותי, וזה, אז אמרתי שלא, אבל אני מכיר אותו, כי לא רק מהבמה, כלומר מהעבודה בטלוויזיה, ולפני כמה וכמה שנים יצא לי ללכת ולראות את כנר על הגג, בהבימה, הלכתי...
קאמרי.
בקאמרי, סליחה, סליחה. בבימויו של משה קפטן, אם אני לא טועה, נכון?
נכון מאוד.
והלכתי עם המשפחה ועם אמא שלי, לקחתי אותה וחזרתי, כאילו זאת הייתה חוויה עמוקה, מטלטלת במובן החיובי. קניתי את הדיסק שבוע באוטו פול ווליום, כן, מסורת וזה, שומע אותו, אומר לכולם ללכת. ואז היה את זה אירוע של משה דץ בר מצווה לבן שלו או משהו,
לא יכול להיות, כן.
ואני בא לאירוע ו... ופתאום נתן דטנר. וואו.
זה התרגשות.
עכשיו, הייתי עוד חבר שראה את ההצגה, בן גילי. הוא בא, תופס אותי, הוא אומר, טוב, זה מי כאן?
כן.
אבל אנחנו לא כאלה ש... אתה יודע, אנחנו עובדים בטלוויזיה, אנחנו...
אני מאוד מופתע מהסיפור הזה, אני מוכרח לומר, בדיוק. אתה נחשב לאיש מהברנג'ה, לא אחד ש...
בגלל זה, וזה היה כל כך חזק.
כן. אז גם אני רוצה, נתן, ברגע שנכנסת וראיתי אותך, קמתי. לקראתך, והרגשתי שאני אפופה באיזשהו משהו של, של הערכה ושל שמחה ונתן דטנר, ובאותו רגע אמרתי, וואלה, זה כנראה מה שמרגישים כל האנשים שניגשים אליי בכזאת התרגשות כל פעם כשהם רואים אותי.
בדיוק.
זה היה איזשהו באמת חיבור למה באמת אנשים חשים עמוק כשהם רואים מישהו שמעריכים, זה לא רק לאהוב, מעריכים את העבודה, את ההשקעה, את העשייה, את הדרך.
כן, זה הנחמה שלי לגילי המבוגר, זה שסוף סוף מתייחסים אליי בכבוד, בגיל הזה.
מעריכים גם, כן.
איך אומרים, הערכה זה דבר מצטבר, אז כשהגעתי לגיל 67 עוד מעט, אז אנחנו באמת במצב. אני עוד כמה חודשים יוצא לפנסיה, והולך להשתמש בשלישי בשלייקס, כן, כן.
נכון, למה לא? 10 שקלים בבית קולנוע, ברור. נהדר. תתקשר אליי, תודיע לי, אני אבוא, כי אנחנו יוצאות לפנסיה קצת לפניכם.
נכון, אני יודע, אשתי הולכת לצאת לפנסיה עוד כמה חודשים, ואני בלחץ נוראי.
מה אני אעשה איתה כשתהיה לפנסיה?
מה יהיה פה?
כן, המסע של החיים. אני הקשבתי לשיחה שלך אצל רון, אצל
רוני קובן.
כן. אמרתי שם כמה דברים גם כן מעניינים. הייתי בנסיעה על 120 קמ"ש בכביש 6 לכיוון דימונה, אבל זה היה מאוד מעניין.
כן, כן.
יש לו אחלה תוכנית לרוני קובן, זה אפשר לפרגן, נכון?
כן,
ממש.
כן, א', הוא מקשיב.
כן.
איכשהו גם הוא יוצר אווירה אמפתית, שפתאום אתה מוציא דברים שלא תכננת, והוצאתי שם כמה דברים שלא תכננתי, אחרי כל התחקיר העמוק שעשו. אבל בסדר?
כן.
בסדר, גם איתכם מאוד נעים.
תודה רבה.
אני מנחשת שחלק מזה היה על אבא.
חלק מזה היה מה?
היה על אבא.
הסיפור על אבא הוא, כן, הוא סיפור.
אז זה לפעם אחרת.
כן, וזה מדהים, כי אני הרמתי לו טלפון למחרת, אמרתי לו, תוריד את הסיפור, כי אני פתאום חושב שיכול להיות שאני לא עושה כבוד לאבא שלי, ואז הוא אמר לי, מה קרה לך? זה סיפור מטורף, זה נהדר, תעשה מזה סרט, יום אחד, אני אערוך את זה כך שהכל יהיה בסדר.
זה יצא יפה, זה יצא מאוד אוהב.
נכון, אבל מזה מאוד פחדתי.
אני יכולה להבין אותך. כן, טוב. אז תקשיב, אפרופו
לפשוט... עשינו טיזר עכשיו לפודקאסט של קובה.
טוב מאוד, בדיוק. אנחנו לא נספר כאן את הציפור הזה.
ממש לא.
זה גם לפודקאסט אחר שלנו, כי אנחנו רוצים לקחת אותך ללפני 64, 65, 66 שנים. אנחנו רוצים לשמוע על מכורתך, לא רק על העשייה שלך כאדם בוגר וכשחקן. ספר קצת על ההורים, על הבית, על איזה ילד היית. הפודקאסט שלנו נקרא... הורים, ילדים, יחסים.
כן, כן, אני בהחלט יודע למה הגעתי. ואני שמח, אני בטוח שהרבה נענים לכם ובאים, כי בעיקר בגילאים שלנו, פלוס, לפתע בית אבא ואמא פתאום נהיה סוג של ערגה, נהיה סוג של גם תובנה. בגיל הזה אתה מבין פתאום את המקורות שלך, ופתאום אתה קולט מה עבר אליך, מה לא עבר אליך. אתה מעריך פי 40 יותר את ההורים שלך עם הזמן, כי מתי אנחנו מעריכים את ההורים שלנו? ההורים שלנו פחות או יותר הם או הבנק או מקור למרד. אנחנו גם... מעריכים אותם שאנחנו נהיים הורים.
נכון, גם כילדים הם נתפסים כמובן מאליו, וזה ילד עוצר ומהרהר בהורם.
בדיוק, זה שם. מקור לבוא נמרוד בהם, כי זה ההורים צריך... מרד נאורים, ואם אפשר גם לקחת מהם קצת כסף, זה חלק מהעניין.
יותר מאוחר גם את האוטו קצת.
בדיוק.
ברור, ברור.
בדיוק.
זה נקרא לנצל או להשתמש במשאבים של ההורים. האהבה, הקשר, הזמן, הכסף.
אז זהו, אז אני גדלתי בבית של ניצולי שואה עם כל מה שכרוך בזה. וגם היה לי סוג של עסקת חבילה, היה לי הכל בפנים.
כי אמא ואבא, אם אני הבנתי נכון, יצאו מאוד שונה מהשואה.
בדיוק. בדיוק.
אז ספר שנייה.
תראו, אמי, זכרונה לברכה, היא שרדה את אושוויץ, שזה בעצם הגיהנום המוחלט שהיה אי פעם, עם מספר על היד וכו'. ואבא הוא פולני, אתה יודע...
מחנות עבודה.
מחנות עבודה, הם נכבשו ראשונים, ועוד כל הרעיון של הפתרון הסופי בכלל קצת יותר מאוחר.
אבל אתה יודע, עדיין אנחנו לא נקמת את הכאב ואת הסבל, זה היה זוועה וזה היה נורא.
כן, אבל עדיין משהו בהתמודדות של אבא שלי עם מחנות עבודה לעומת הפתרון הסופי שיהדות הונגריה חוותה מהבית לאושוויץ, אפילו לא, כמעט לא עברה בגטאות, לא עבדה הרבה מחנות עבודה, הם חשבו כמעט שהם ניצלו בכלל. זה היה בשנת 44 שלקחו אותם. כמעט לקראת
סוף המלחמה. רגע אחרון, כן.
היא סיפרה על זה?
אז זהו, שלא.
אז מאיפה אתה יודע?
מלחקור, אחר כך. אני באבונותיי, כנראה כתיקון, כל פעם שהייתה הצגה על השואה, אני ביקשתי להיות מלועק. ואני שיחקתי עם תפקידים איומים, שאין לי ספק...
של גרמנים?
של גרמנים, של יהודים, קפואים. כל מיני דברים עשיתי. שאין לי ספק שאם הוריי היו בחיים, אני לא הייתי עושה. אין מצב שהם היו יושבים בעולם ואני הייתי עושה.
ורואים את הבן שלהם משחק.
את הבן שלהם עושה קאפו, גטו, או שחקן שמוכר את נשמתו לשטן ומשתף פעולה עם הנאצים. כל מיני מחזות, אבל זה היה התיקון שלי. אבל אני חייתי בבית ש... זה ככה. אמא שלי הייתה באושוויץ, אמרה, יש אלוהים, כי אני ניצלתי. אבא שלי אמר, אין אלוהים כי אתה שואה.
היה, כן, כן.
וככה גדלנו בבית. אחותי גדולה מני בשבע שנים. יונה.
אחות הייתה של אבא ואתה היית של אמא.
לגמרי.
עכשיו, זה משהו שכאילו, זכור לך כתחושה של אמא אומרת, זה שלי, הוא איתי.
כן, כיוון שרוב הפעילות שלי הייתה עם אמא שלי. אבא שלי היה נגר. זה מקצוע שהוא רכש אצל הגרמנים. הוא רוצה להיות שחקן, אני הקשמתי לו חלום. לחלוטין. אבא היה כאילו הקומיקאי של החבר'ה.
זהו, רציתי לשאול, הוא היה שיחק בבית, אין מסיבה בלי אבא.
אין מסיבה בלי אבא שלי, זה היה ברור. המסיבה לא מתרוממת. הייתי גאה בזה, מה זה? הייתי גאה בו. ואמא, הייתה אומרת, אתה לא מבין כמה אוהבים את אבא שלך. היא הייתה מאוד גאה בזה. אבל היא הייתה הונגריה, אצילה וסנובית. והוא היה פולני.
נגר.
פשוט. והקלש הזה הוליד כל מיני דברים, שאחד מהם באמת הוא שאמי החליטה שאני כמו המשפחה שלה.
דתי.
ואני ארכוש חינוך דתי, שמה לי כיפה סרוגה וכינור ביד, ויאללה, צא לדרך.
ואיך נראה יום שבת? מה, אומרים שלום לאבא שהולך לים?
שבת בבוקר, בהחלט, אמא שלי לוקחת אותי למרפסת לשיחת השבוע. איך ידעתי שאני הבן שלה? יש שיחה בשבת על...
על מה?
מה עבר השבוע?
עליך. עליך.
כן.
נהדר.
ודאי. ספר לי מה היה בבית ספר וכל הדברים האלה. תראו, זו תקופה אחרת.
ואתה מוצא אותך, אתה מוצא את עצמך, משתף אותה?
באהבה.
זה לא נתפס לך כתחקיר, אלא באמת, אמא מעוניינת לדעת.
אמא מעוניינת לדעת. הייתי ילד מאוד טוב. וואי. הייתי ילד שכל אמא הייתה אומרת, תביאו לי עוד 40 כאלה.
היום כאדם בוגר אתה יכול להגיד, למה היית ילד טוב?
א', ראיתי את הנחת שזה עושה להם. שתיים, באופי שלי כנראה, בגנים, אני...
נוח.
אני יודע שעכשיו אנשים ישמעו, ואלה שמכירים אותי אומרים, לא יכול להיות שהוא היה ילד
לו,
טוב.
נדמה לו, כן.
אבל האדם הזה...
זה שצעק עליי.
זה שצעק עליי וזה ש... אבל הייתי ילד מאוד 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 טוב, כן. הייתי טוב ברמות... שבני דודים שלי היו, חלקם לא אהבו אותי, כי נתנו אותי בתור דוגמה, תראו איך נתן מתלבש, תראו איך נתן אוכל, תראו איך נתן מתנהג, הייתי תמיד לבוש טיפ טופ, כי אמא שלי מה שנקרא, אתם יודעים, שהשכנים לא יגידו מילה רעה, אין כסף, יש כסף, הילדים שלי ייראו בטופ שלהם, נקיים, מצוחצחים, אבל כיוון שלא היה לי בית דתי, כי אבא שלי לא היה דתי, היה סטטוס קוו, הוא הלך עם אמא שלי. כלומר, היה בפסח כלים לפסח בבוידם, והיה חלף בשר בבית. הוא לא התעקש, הוא לא רצה לריב איתה. אבל הוא לא היה דתי, הוא לא הלך לבית כנסת. אז לאמא שלי היו זוג חברים הונגרים, שהם היו אנשים דתיים. עכשיו, אתם ודאי, אתם מכירים את המונח בני עיר?
לא, אני לא.
זה מונח גלותי מאוד, מכיוון ש... אנשים פשוט לא מבינים, אבל אנשים איבדו את המשפחות שלהם בהינף יד. מה זה איבדו את המשפחות? פשוט הרגו את האבא, את האמא ואת האחים והאחיות. פשוט רצחו אותם ואתה נשאר לבד.
כן, התעדו אנשים מסביבך.
אז אין לך משפחה. עכשיו, אדם זקוק למשפחה, הוא לא יכול להיות לבד. אז ברגע שעלו לארץ כל מיני אנשים, אם זה מאותה שכונה, מאותה עיר,
זו המשפחה שלך.
זה הבן עיר שלי.
זהו, יצרו מן קהילה, משהו משפחתי.
כן, ועכשיו, לחלקם, בהתחלה הייתי קורא להם דוד משה, או דוד חנוך, או דברים כאלה, ורק אחר כך בדיעבד הבנתי שאין שום סיבה לקרוא להם דוד, כי הם לא קשורים למשפחה שלי. אבל הם הוכרו כמשפחה, והם היו הדודים שלי, אז הם אימצו אותי מבחינה דתית, שזה היה מרתק.
הזוג הזה.
כן. אז אמא שלי שלחה אותי...
רגע, אבל אני סקרנית, נתן. תעצור על זה שנייה. כשהם ימצאו אותך מבחינת דתית, איך זה בא לידי ביטוי?
אני אגיד לך, הייתי בבית ספר דתי, אז הילדים של הזוג הזה היו גם שם. זה גם כן תקופה, אמאות, תקשיבו. הייתי ילד בן 6. הבית ספר הדתי שלי לא היה בשכונה. היה 7 תחנות מהבית שלי. ועוד קילומטר ללכת ברגל לבית ספר.
זה יום רחוק.
יום. מה זה אמור?
זה רחוק.
כן. הייתי עושה את זה לבד. אמא שלי הייתה שולחת אותי.
מעלה אותך לאוטובוס?
לא, שולחת אותי. אני הולך ברגל לתחנה. לא מעלה אותי לשום אוטובוס. זה היה תקופה אחרת. היה איזה סוג של ביטחון, לא יודע מה, שאימהות לא דאגו. והייתי עולה על אוטובוס, 7 תחנות, קופץ כדי למשוך בחוט לצלצל, mm-hmm. שהוא יעצור בתחנה, ועוד הולך קילומטר לבית ספר, ובא לציון גואל, הכל טוב.
מתי פעם אחרונה עלית על אוטובוס?
שנים, לא.
אני, למה אני שואל? כי אני לא מזמן. אתה יודע שאתה, אין, אתה בא עם כסף מזומן, לא מסתכלים עליך כאילו נחת מהירח.
ברור, אין כזה דבר.
היה כבר כמה פעמים שרציתי לעלות לאוטובוס, והבנתי שאין לי...
אין לי רב-קו.
אין לי כלום, אין לי איך. ואז יגידו לי, גנב, אתה גונב אותנו.
בדיוק, מתפלח.
כן, לגמרי.
שישה שקלים נתן גנב.
אין לי מושג, כן, שישה שקלים, ממש. אז את השבת הייתי עושה אצלם.
וואו.
מעניין.
הייתי הולך לבית כנסת בשבת, פוגש את האבא ואת שני הילדים שלו שהיו איתו בבית הכנסת, ואז היינו הולכים אליהם.
אהבת את זה?
מאוד. מאוד. עם הזמן אתה גדל, ואתה גדל בשכונה חילונית, וכל החברים בשכונה, אתה מבין שהם הולכים לכדורגל, אתה לא יכול.
זהו.
אתה מנגן בכינור, ולא ב...
10, 11, 12.
כן, אתה מתחיל להרגיש שאתה לא בפנים, אתה בחוץ.
כן.
ואז כולם הולכים לקלאי, תיכון קלאי שהיה מאוד קרוב לשכונה. תיכון קלאי גבעתיים. ואמרתי, טוב חבר'ה, אני חייב, זהו. אין לי חיים. החברים שלי נמצאים אי שם בשבע תחנות רחוק. וגם הייתי מאוהב באיזה מישהי
נתן, זה...
בשכונה.
זה נדע, תכף נדבר על זה.
אז עברתי לגיטרה.
אבל רגע, זה לא סוג של בגידה באמא?
לא, אמא הבינה, אמא, זה לא דבר שקורה ביום. אמא ראתה, הבינה את הסביבה, והבינה שהילד...
נפרם.
הילד נפרם, הוא לא...
אין פה תחושת שייכות, אתה ואני, שאנחנו באים ומעבירים קבוצות ומטפלים בהורים ולילדים, תחושת השייכות היא אחד הדברים, היותר זה כמו אוויר לנשימה. להרגיש לו שייך?
אז שכונה הייתה שכונה. לא היינו בבית. היינו באים הביתה, זורקים את הילקות, אוכלים משהו,
יורדים למטה. ברור.
תראי איזה ילד טוב הייתי. שאלת אותי. אמא שלי הייתה עקרת בית מופלא, בית מצוחצח, אבא היה חוזר בשבע בערב, ארוחה חמה, טיק טוק. אבל ב-2 עד 4, שלב שטונדה. עכשיו, כל העולם בארץ ישן פעם, מ-2 עד 4. היו חיים נכונים.
נכון, ולא עובד ביום שלישי אחר הצהריים.
נכון, בשלישי אחר הצהריים, חופש. ואני יורד למטה, משחק כדורגל, ובארבע אני אומר לילדים, החבר'ה שלי בשכונה, שנייה אני צריך להעיר את אמא שלי. עכשיו, היה לי טקס הערה, בעין, איך אני מעיר אותה.
איך מעיר את אמא?
מכינים לה קפה שחור, מבושל, לא מים על קפה, מבושל בפינג'ן, ומביא לה את זה למיטה, עם הסיגריות שהיא אהבה ומפרה.
ואתה אומר, אמא, אמא, אמא?
ואני אומר, אמא?
אתה נוגע בה, אני סקרנית, אתה קצת מנער אותה, נוגע לה בכתף.
נוגע בה, והיא הייתה מתעוררת בשאגה.
וואי, זה השואה. כן. זה אושוויץ.
עכשיו, בתור ילד קטן, לא ממש הבנתי מה קורה.
אוי.
ולא אמרתי מילה. ולאט לאט גם פחדתי קצת להעיר אותה, כי היא הייתה עושה סוג של... עם הזמן... הגעתי למסקנה שאת מיד הבנת, אבל לקח לי זמן להבין.
תחשוב רגע, שרון, על הילד הקטן הזה, נתן, תחשוב על הילד הזה, שמאיר את אימא שלו, זה אהבה עלך שם, ותחושת מחויבות, ומפסיק ועושה גם ילד טוב, גם ילד שרוצה, ומאיר את אימא, ומפחיד אותה, ומבהיל אותה.
בלי כוונה, כן.
כן.
אני משקט, אני יודע, אימא.
ותמיד היא נבהלת.
ותמיד היא נבהלת. וואי. זה לא משנה איך אתה מאיר אותה, כי...
תגיד.
כן, כן, זה סיפור מאוד קשה שהיה.
הילדים האחרים, החברים...
סליחה, אבא ידע מזה? לדעתך?
כן, דעתי ככה היא התעוררה גם כשהוא העיר אותה. היא תמיד התעוררה מ-0 ל-100 לפאניקה. ואז היא הסתכלה ונרגעה.
כן, הבינה איפה היא.
כן, זה היה...
תראה מה זה שרון.
הילדים האחרים בשכונה היו גם, זאת אומרת, זו שכונה של ניצולי שואה? או שאתה היית יוצא דופן בזה?
זו שאלה מעניינת, אני חושב שלא, אבל אני יכול להגיד לך מה כן. זה היה רמה חברתית מאוד מאוד אחידה. לא התעסקנו מי עשיר, מי אין לו, יש לו. כולנו היה אותו דבר.
מי בא מפה, מי בא משם.
כן, באופן עקרוני, היינו כולנו...
חבורה בשכונה.
אותו סטטוס, כן.
אותו סטטוס.
כן.
אבא עובד, אמא עקרת בית.
כן.
והילדים מאושרים, והם משחקים, ואז יש את הצרכות בחלון, נתינקה, ארוחת ערב, כן. כבר עם עוד שנייה אני פה, יש משחק.
כן.
ואלה היו החיים, בלי טלוויזיה. לא הייתה לנו טלוויזיה, כי לא היה עוד.
נכון, טלוויזיה זה רק היה רק ב-67, היא נכנסה נכון. ככה קצת.
קצת.
נתן, איך אהבו אצלכם בבית?
זה מאוד מעניין. תראו, זה שידוחים, זה זוגיות של אנשים אחרי טראומה. כמה אהבה גדולה הייתה שם, אני לא בטוח. היה שם נישואי יעילות והישרדות. לך אין משפחה, לי אין משפחה, אם היא הייתה יפהפייה ברמות מטורפות. מטורפות. אבא שלי תמיד היה אומר, אני הולך עם אמא, וכולם מסתובבים. הוא היה... אבל היא הייתה באופי שלה באמת, בוא נגיד, בחיים אחרים לא בטוח שהיא הייתה, אבל הוא הדליק אותה ב...
דווקא בגלל שהוא היה מסוכס.
כן.
כן.
זה הדליק אותה.
כן, היה לו משהו.
זה הדליק אותה.
ומצחיק, זה הקשיב, זה כיף לחיות עם גבר מצחיק.
עד היום שואלים אותי, אני כבר נשוי כמעט 40 שנה, שואלים איך זה מרזיק? אמרתי, אני עדיין מצליח להצחיק את אשתי.
כן.
סימן שאנחנו בסדר.
כן, 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 כן. זה גם אצלנו. לגמרי, כן.
מאוד חשוב.
אם היינו תוכנית זוגיות, אז היית אומר שזה המתכון.
כן.
כן, הומור.
חלוטין. אם אתם לא מסוגלים לצחוק על עצמכם וביחד על אחרים, שזה גם הומור טוב.
כן, כן. לצחוק לעת זה לצחוק נהדר.
של זוג נשוי זה נהדר, ברור. ברור, ברור. אז אין לכם מה לעשות יחד.
רגע, ואיך אהבו את הילדים אבל?
מה?
איך אהבו את הילדים? איך אחותך ואתה ידעתם שאתם נאהבים? היו חיבוקים, נשיקות כאלה.
כן.
כן.
היה חום.
כן, היה חום, היה חיבוק. זה דבר שהעברתי לילדים שלי בגדול, אני כל כך גאה בהם. הם אנשים מתחבקים, הילדים שלי.
אין כיף.
כן. ויש לי חברים שדי באלה מזה. היום. היום בחור שבא ואומר, נגיד, אחותי מגיע, כן? אז היא הדודה שלו. והוא...
תופס אותם חבקות.
והיא זורחת מזה. כן. כי זה כבר היום לא מובן מאליו בדברים האלה. אז היה הרבה הערכה, אהבה, משיכה כנראה, אבל אני כן זוכר, נגיד, מריבות כמעט כל שבת בבוקר, שמי לאט לאט התחילה לו לאהוב כבר את החברים של אבא שלי, והוא היה אומר לה, תראי, זה שבת יפה, בואי נצא לטיול, נפגוש את, לא רוצה. והוא היה צועק, למה, למה, היו שם מריבות. היו מריבות.
השונות בסוף דווקא הלכה והעצימה, ולא התקרבה, כן.
כן, אבל היא שינתה אותו, אני ראיתי אותו אחר כך מכל האחים האחרים שלו שעלו לארץ, ונשארו כמה, התחתנו עם נשים פולניות, הוא השתנה.
הוא השתנה. טוב, אחת כזאת היא שכשהולכים איתה ברחוב כולם מסתכלים, חביבי.
כן, לא, אבל גם היה לה פינס שזה קצת... וזה קרה לי.
מה?
אותו דבר, עם אשתי.
שינתה אותך?
היא, אתה יודע, בניסויים אתה מעניק ומקבל.
כן, הוציאה לך עוד דברים.
ואני עשיתי לה דברים, ובוודאי שהיא שינתה אותי, אין מה לדבר בכלל. בוודאי. חלק טוב, חלק לרע, אבל היא שינתה אותי. בטח.
תגיד, איך היה הקשר בינך לבין יונה, אחותך שגדולה ממך בשבע שנים?
נכון, כי זה שבע שנים, זה הבדל משמעותי.
תראו, גרנו באותו חדר, כי לא היה עוד חדר. לכל ילד יש חדר, לא היה.
סליחה, יש בתים שלכל ילד יש קומה.
כן, זה נכון.
ושמים לו מקרר קטן בחדר.
זה נכון, וגם מקרר קטן, וגם יש את השירותים שלו, אז הוא גם אפילו לא רב מנכנס ראשון. אז גרנו באותו חדר, מיטה מול מיטה. בהתחלה אני הרצתי אותה, והיא גידלה אותי קצת כאילו אמא שנייה.
תחשוב, ילדה בת 10 עם ילד בן 3. קוש קוש מוש מוש.
כן, אז היא הייתה לוקחת, היא מאוד הייתה גאה בי, כי הייתי ילד קטן ומוכשר, וגם עם אוזנן גדולות ועיניים גדולות, אז הייתי מאוד לאבבל כזה, עם כל החברות שלה. אז היא לקחה אותי למפגשים, ואז גם לקחה אותי פעם בטעות לסרט הודי, שעשה לי סיוטים. וטיפסתי על קירות בלילה, ולקחו אותי לטיפול פסיכולוגי.
אוי ובוי, מהסרט הפחיד אותך, וואי.
עד היום התמונה של אנשים מצורעים שעולים לכיוון המצלמה.
אוי אלוהים, איזה פחד.
אני הייתי לקירות, כן.
אוי ובוי.
ואני זוכר שאמא שלי ואבא שלי צעקו עליי, מה את עושה לילד וכולי.
אוי, מסכנוני.
אבל...
התכוונה בטח לטובה, לא עלה בדעתה שזה מה שיקרה.
עכשיו, לאחותי הייתה תכונה נפלאה, תראו, לא היה אינטרנט, לא היה כלום. מילים של שירים, היית שומע ברדיו, ואם אתה היית כותב מהר, היית מצליח. והיא היה לה את הכישרון הזה. והיה לה גם כתיבה תמה, אז היה לה מחברת שירים, שהיא כתבה. והיא אהבה נורא לשבת איתי, והיינו שרים.
אוי, איזה חוויות.
כן, את השירים האלה.
איזה חוויות.
איזה שיר אתה זוכר למשל?
יש לי את השיר המיתולוגי שאיתו גדלתי, וזה דינה ברזילאי. לא רק זה, זה סיפור שאני מספר בהופעות, כי הוא משעשע, כי אבא שלי בתור זה שהוא היה נגר, אז הוא בנה לי גיטרה בתור ילד קטן.
באמת?
כן. אז ידעו לעשות המון דברים.
ולהרכיב את המיתרים?
הוא ידעו לעשות המון דברים. אני לא ראיתי איש טכני אחד אצלי בבית. אבא שלי תיקן את המקרר ובנה את הקירות. הם כולם ידעו לשפץ את הבית לבד.
ואתה גם כזה?
ממש
לא.
זה אחד האכזבות הכי גדולות של אבא שלי. כן. ועד היום אני מושפל, כי תמיד אשתי אומרת, טוב, אז צריך להזמין את הטכנאי. אני אומר, רגע, רגע, תני לי לנסות. ואחרי כמה זמן אני אומר, תזמין את הטכנאי.
תזמינו אותי בפעם הבאה.
קיצור, אז הוא בנה לי גיטרה, לפני שקיבלתי את הכינור, זה היה בגיל 3-4, ומכיוון שאתם יודעים, לא היה טלוויזיה, אז היה תרבות בילוי, או שיצאו לרקוד במסיבות בבתי
נכון,
קפה,
נכון.
או שהיו משחקים קלפים.
נכון, כן. כל פעם אצל מישהו אחר.
כל פעם היה מועדון אחר, כל פעם מישהו אחר בקבוצה ערך, וכשהגיע התור שלנו, גם תמיד אנחנו צוחקים, איך ידענו שהגיע התור שלנו בצהריים, ראינו כל מיני מאכלים נפלאים, מחוסים בניילון.
אצלי, אתה יודע מה, הילדים שלי מספרים שהיה שולחן עם מלא פיצוחים ופירות יבשים, וכל פעם שהם התקרבו, הייתי מפליקה להם ביד. לא לגעת, זה לאורחים.
זה עוד אפשר עם אורחים.
בדיוק, זה מה שצרכו.
לא לגעת, זה לאורחים.
נכון, וזה מה שצרכו. אמרתי, למה זה בניילון? כי זה לאורחים, לא לגעת. האוכל הכי טוב היה בניילון. הצהריים שקיבלנו, חבל שלא את זה עטפו בניילון.
האם מותר לכם להסתובב כשהאורחים
באים? אבל זה זכור כחוויה מעניינת.
שבאו האורחים, שלחו אתכם לחדר, או שהיה מותר לכם להסתובב?
לא, זה בדיוק העניין. א', שבאו האורחים, אחותי לא הייתה בסביבה, היא יצאה. היא כבר
הייתה גדולה. הייתה גדולה. 14.
אבל השוויצו איתי, כי נחשבתי ילד כנראה גאון קטן, כי זכרתי את כל המספרים של דינה ברזילאי.
7-6-3-5-1.
דינה ברזילאי, 4-9-6-3-5-1. צבע עיניים.
שחור.
צבע שיער.
הרמוני.
הגובה 160
סנטימטר.
משקל 58.
ושמונה קילוגרם.
עכשיו תבינו, זה שיר שאי אפשר לכתוב היום.
כן, ישר ימי, ישר ישימו אותם.
זה חבר'ה שהלכו לתיקייה ופתחו, והסתכלו בפרטים. זה אסור, זה קטע מטורף מה שקורה היום. אז הייתי כאילו מנגן ושר לה, עכשיו כבר אז מאוד אהבתי מחיאות כפיים. מאוד. אז שרתי עוד פעם. אז הם עוד פעם מחאו כפיים. אז שרתי עוד פעם. עד שאבא שלי שם לי כפה ואמר, לך לישון. אנחנו באנו עושה קלפים, לא...
תגיד, אתה מוריד את הכיפה בגיל 14?
כן.
ואז מה? מה הלאה בכרונולוגיה?
וואי, אז אני, אתה יודע, בתיכון, ואני מתחיל להיות קול ובעניינים, ואני מנגן בגיטרה. עברתי לנגן בגיטרה.
כן, אתה יודע לפרוט.
אז... אז גיטרה הייתה הקומזית של החבר'ה, כלומר, שיש למישהו עם גיטרה, מתאספים סביבו, נכון. ושרים, קט סטיבנס, לאונרד כהן.
בגן שעשועים, על שפת הים, עם המדורות.
ופתאום נהייתי אחד מהחבורה מהטובים.
מה עם זו שהיית מאוהב בה, שעברת מבחינת?
הלכה למישהו אחר.
סיפור הרגיל.
כן, כן. והיום אני פוגש אותה בשמחה, ואני אומר לה, חמץ.
אז אתה הופך להיות המסמר של החבר'ה, או לפחות בחבילת המסמרים המרכזית.
מקיים את הצוואה של אבא שלי, מה שנקרא.
מכיוון שהוא לא נהיה איש טכני, אלא שחקן ויוצר ואומן, אני סקרנית לשמוע, אם אתה יכול ככה לשים את האצבע על ערכים שהיו בבית, דברים שעברו, שידעת שלימודים זה חשוב, אני, או כבוד זה חשוב, או ניקיון, לא יודע, משהו.
שני דברים. אחד, אני לא אשכח אף פעם, שפעם באתי בתלונות לאבא שלי על אמא שלי. אז אמרתי, אבל אבא, אתה לא מבין, היא לא נותנת לי, ואז אמרתי, מי זאת היא? אמרתי, אמא, אז תגיד אמא, אין היא. אמא זה לא היא. זה אמא. עובדה שאני זוכר את המשפט הזה עד היום, כי משהו בצורה שבה אני החלטתי לגדל את הילדים שלי, הוא חלק מזה. אבא ואמא הם לא הם, הם לא חברים שלכם. הם אבא ואמא שמוכנים להתמנגל איתכם.
לגמרי.
מוכנים, אבל המילה האחרונה היא של אבא ואמא. זה שאתם, זה שאנחנו איתכם ביחד, זה לא מחליש את האוטוריטה שבעיניי היא אחד הדברים הכי עבודים בחינוך היום שקיים.
מסכימה איתכם.
חד משמעית.
כן, אנחנו.
והביטחון שזה העניק לילדים שלי הוא בדיוק המתנה. אתם יודעים, אני, שנולד לי הנכד הראשון, בכלל. היחיד כרגע, עכשיו חגגנו לו שנתיים. אז כולם רצו, אמרו לי, נו, איך, מה, אני עוד צבא, איך זה להיות? אמרתי, חבר, זה, אני לא יודע כלום, זה לא מעניין אותי כרגע. מה שמפעים אותי, זה הבת שלי. אני מסתכל על הבת שלי, היא אמא. זה מרתק אותי. זאת הילדה שאני גידלתי, הענקתי, האשרתי, ועכשיו אני רואה את הקבלות. זה עושר כל כך אילאי, שבאמת... אמרו לי, וסבא, אמרתי, בינתיים הוא יונק, הוא אוכל, מה סבא? כשהוא יתחיל לדבר איתי, שיקרא לי סבא, אני מניח שיתחילו לקרוא דברים. אבל מה שמפעים אותי, זה הבת שלי, שתבינו. זה האוצר הגדול.
אני אגיד לך מה אני חושב על זה, כאילו, בלשון של היום, זה האקזיט האמיתי. זה האקזיט.
תסביר.
כלומר...
זה כאילו, זה המאני טיים.
בעולם החומרי שאנחנו חיים בו, אנשים מחכים לאקזיט, להשקיע, 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 ובסוף לקצור איזה משהו.
אתה מדבר, ההשקעה בילדים זה האקזיט האמיתי. אני קונה את זה בשתי ידיים. הדבר השני, זה לא קיבלתי את זה כמסר, אלא זה היה דרך חיים. אבא שלי, הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו היה, עצלן. לא. משבע בבוקר עד שבע בערב הוא יזם עבודות. ראיתי מה שנקרא עבודה קשה מניבה.
וואו.
גם חריצות.
חריצות בדיוק. פשוט היה איש חרוץ, אבל בעיקר לא עצלן, כי במקצוע שלנו מאוד קל ליפול לעצלנות. מאוד קל.
כשחקן?
כשחקן. כן. קל ליפול לעצלנות. שהיא באה לידי ביטוי בכל מיני דברים, אבל עצלנות, ותרנות, להאשים את האחרים. ותמיד שאני נותן הרצאות לתלמידים, תלמידי משחק, ואני אומר להם, תזמו, אל תחכו. אל תחכו שמישהו יגלה אתכם, יראה אתכם, תזמו, תעשו, ואין קיצורי דרך. אל תבנו על זה, כי קיצור דרך זה דבר קטלני.
ועכשיו אני מבינה מה שאמרת לרוני קובן. שאין לך שום בעיה, אם אתה מרגיש שאתה פנוי, אתה רוצה לעבוד, אין לך שום בעיה, להרים טלפונים, ולהגיד, אני פנוי, יש תפקיד, צריך אותי למשהו, אתה מתכנן, זה המקום של החריצות, של הקום תפעל.
בוודאי, ואנשים אומרים לי, איך אתה עושה את זה? אני אומר, מה הפירוש שלך אני עושה את זה?
בדיוק.
אבל השם שלך, מה זה השם שלי? זה המקצוע שלי, אני מתקשר, אני אומר, רבותיי, שלום, דבר נתן דטנר, מה שלומכם? תשמעו, אם אני אשמח לשרת אתכם, אני אשמח לתת לכם משירותיי, השחקנים, אם יש לכם איזה תפקיד, אומרים לי, וואלה, טוב לדעת.
זה דבר מופלא, מופלא בעיניי וראו להערכה.
Thank you, תראו, ככה קיבלתי את כנר על הגג.
זהו, וזה גם נושא פירות, בסיכומו של דבר, גם מה שקרן, כן.
כנר על הגג, לא, אני לא הייתי מיועד אז. בטק הראשון, כן.
זה, כן, זה להיות חרוץ, לא לוותר.
לא לוותר.
אבל לא, יש הבדל כאן משהו בין ה... זה ליזום, כלומר, אני לא עכשיו מה יגידו, חרוץ זה משבע עד שבע, לא רק קצת מנוזל, אז היום אני לא הולך לעבודה, זה לא קרה איתו.
הוא גם, הוא היה סוג של פרילנסר, כאילו הוא היה נגר, אבל הוא עבד בנגריות שלקחו אותו, והיה גומר ועושה עבודות פרטיות, בבתים של אנשים. הוא תמיד היה מצחיק אותו, הוא אומר, היום סגרתי עסקה. הוא היה מהראשונים בארץ שהיו מחדשים ריהוט.
וואו.
כן, הוא היה בין הראשונים שהמציאו את הפטנט הזה. הוא אומר, באתי, הייתי באיזה בית היום, מה, נאטינג כמה, אני אגיד לך, איזה בית יפה, עשיר, והם רוצים שם איזה כמה קורסאות לחדש, הבאתי להם מחיר, לא האמנתי, הם הסכימו, עכשיו אני צריך לעשות את זה, איי, 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 איי.
שחקן. שחקן, איי, איי, איי.
מדהים. אחד הדברים העצובים זה שהם לא ראו אותי בכנר, לא אסלח לעולם.
אתה יכול להגיד שכילד, הבנת שאתה אוהב אותם? או שאז לא חושבים על זה?
תראי, זה גם, אני לא יודע אם אני אתן לך תשובה אמיתית, כי זה די ראייה לאחור, אני כבר לא יכול לעשות לעצמי סימולציה, אבל בטוח, אף פעם לא הרגשתי רע בבית, ואף פעם לא הרגשתי מורד, ולא רציתי לעזוב את הבית. היו צעקות, היו פליקים קטנים, נתנו פליקים. ולפעמים פליק היה שווה 4 מונולוגים. הפליק עשה את זה, אני יודע שאסור לומר את זה.
לא, 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 אני יודעת.
אסור לומר את הדברים האלה. אבל
אתה יודע מה עבד אצלי?
מה?
אין כזה דבר, אין כזה דבר אסור. אני שוב פעם יוצא. זה בסדר.
היום בחינוך.
היום בפיסי, היום בפוליטיקלי קורקט, אסור לך כבר להגיד שזה מותר. אני אגיד לך מה עבד אצלי. שאמרת, יש דברים שעובדים, שכשביקשו ממני להגיע בזמן, כבר התחלתי לצאת עם חברות, עם חברים, להיות בגינות, לחזור קצת יותר מאוחר. ונגיד ביקשו ממני להיות בבית ב8, ואני ב8 ושתי דקות התקרבתי הביתה. ובלתי נסבל היה מבחינתי לראות את אבא שלי עומד במרפסת ודואג. רק עבור זה הייתי מגיעה מוקדם. שהוא לא יעמוד במרפסת, אני לא אראה אותו עומד במרפסת דואג.
אבא שלי היה תרגיל בעניין הזה. זה רדיו, אז אני אנסה לתאר את זה, כי זה בעצם צריך סוג של
הצגה,
אבל נגיד הוא היה אומר לי לבוא ב-12, עכשיו לא היה אכפת לו, היה אכפת לו מאמא שלי, אמא שלי הילד יוצא מהשואה, נו הוא לא יכול היה לראות אותה סובלת, אז הוא אמר תעשה לי טובה, תגיע הביתה ב-12, אבל אבא, ככה אמא משתגעת. ושהייתי מגיע ב-12:30 הוא היה ער. למה הוא היה ער? כי היא הייתה ערה. הייתה לו ברירה. אז היה גם עצבני. אז הייתי נכנס בשקט, אולי עם ישנים.
אין סיכוי.
אני שומע מחדר השינה. נתן? כן. ואז הוא יוצא אליי להול. אתם יודעים שהיה פעם.
כן, כן.
מי ששומע אותנו, תחפשו בגוגל. זה הול בדירות של בשנות ה-60 וה-70.
מסדרון כזה. צר.
ואז הוא היה מגיע אליי ומניח עם כף היד החיצונית את היד שלו על הלחי שלי, ומניע אותה מלמעלה למטה, סוג של לטיפה מאיימת, כאילו עוד שנייה תבוא סתירה, ואומר לי, למה לא הגעת הביתה ב-12? אבל לא בסתירה. לא היה צריך כבר.
לא היה צריך.
היית מבועת מספיק?
לא, זה גם מאיים, אבל זה גם תחושה של אני מאכזב, וזה גם תחושה שאני לא בסדר. כן, לא צריך יותר מזה.
לגמרי, כן.
תראה מה זה. כן.
תגיד, היו ארוחות ערב שבת?
בטח.
עם קידוש?
ברור.
כן?
היה קידוש, כל ה... אבא שלי שיחק את המשחק בשביל אמא שלי, נתן לה את הכבוד והכל. היא לא בשלה משהו.
לאורחים היא בשלה יותר טוב, עם הניילון.
לגמרי, כן, היא השקיעה. לא, הייתה פה בעיה, מכיוון שהיא הייתה הונגריה, והוא רצה אוכל פולני, אז הונגריה מכינה אוכל פולני, יוצא לא זה ולא זה, הוא לא אהב אוכל הונגרי. היינו צוחקים על זה המון פעמים.
כשהורדת את הכיפה, כלומר התנתקת לגמרי מהחיים היהודיים, או שבחגים הקפדת ללכת וצמת?
אתה לא יכול. אתה לא יכול להתנתק, כי ברגע שאתה גדל מגיל אפס, זה בהרדיסק. הרי בהתחלה שאתה ילד קטן, אתה חושב שכולם חופשים כיפה. לאט לאט אתה מתחיל להבין שאתה אחר. וכל מיני תובנות, הן היו אקסיומטיות. היינו נכנסים לכיתה, שתבינו, אז החינוך הממלכתי דתי היה החינוך הכי טוב. כי הוא שילב תורה ועבודה. שזה בעצם הסיסמה של בני עקיבא. והייתי חבר בני עקיבא, והייתי עם כיפה סרוגה, והיינו נכנסים לכיתה, היה כיתה מעורבת, בנים בנות, הבנות התפללו שחרית בכיתה, אנחנו הבנים התפללנו בבית כנסת של הבית ספר. והיינו עולים, היינו מגיעים בשבע וחצי, מתפללים שחרית, עולים בשמונה לכיתה. והיה כתוב, כבד את אביך ואת אמך, מפני שיבה תקום, כל מיני כאלה. עכשיו, קראו לי דברים משעשעים, אני הייתי עולה לאוטובוס, המורה תמיד אמרה, תעשו מצווה אחת ביום.
היית קם
לנה. מה הייתי קם? לפעמים לא הייתי מזהה נכון את הקשישים, כי הייתי ילד קטן. והייתי אומר לכנראה אישה שהיא הייתה בגיל 40, שבי גברת, מפני שיבה תקום. היא הייתה נעלבת, לא הבנתי למה היא מקבלת פנים מקורקמים. והיא אומרת לי, לא, אין צורך, אבל מכיוון שאמרו לי,
אתה חייב
לצאת מצכן. אז אנסתי אותה לשבת, נו, זה היה, אבל זה הכל היה נורא, 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 ברור.
אתה מחובר לצד, לחלק היהודי
עכשיו,
שלך.
עכשיו, אני מחובר, בגלל זה היום אני, יש לי מלא התנגדויות, ויש לי מלא תובנות כועסות על מסורת. אני, כן, אצלי, אני צם ביום כיפור. למה אתה צם? לא יודע, מסורת. חבר'ה, יש סיבה לצום. אם אתה לא עושה את הצום הזה מהסיבה הזאת, אז אל תצום. בקיצור, יש לי המון ויכוחים בעניינים האלה, כי אני הייתי שם, ואני יודע מה עזבתי, ואת אלה שבשטח האפור, שזה כמעט שלושת רבים מעם ישראל, אני, יש לי איתם ויכוחים, אני מוכרח לומר.
כן, זה יושב על איזשהו סולם ערכים ואמונות, ודברים שמובנים אליהם.
כי לקחת היום את הדת ולהפוך אותה כבקשתך, שזה הז'אנר היום, זה נעים לי לעשות, ומה עם זה? זה אני פחות מתחבר. חבר'ה, זה לא ככה. דת זה עול.
או שאתה עושה את זה.
כתוב עול מצוות, לא סתם חיברו את השתי מילים, זה עול מצוות. זה מסע, זה אדם צריך להתגייס כדי לקיים את הדברים האלה, ובטח גם להבין את הסיבות להם. אחרת, שמה לעשות?
מה הטעם?
כן, אני גם היה לי את הוויכוח הזה עם איזשהו רב מחבד, ואמרתי, והוא אמר לי, תשמע, זה או הכל, צריך לעשות הכל, זה לא ככה, ומה שנוח ונחמד, ובשביל הכיף, ואיזה כיף לעשות
כאילו. בדיוק, של החבר'ה, כי אבל אני מניח תפילין בבוקר. יופי. יופי. למה זה מחבר אותי בזה? אני לא מזלזל. בסדר, אתה כנראה עובר סוג של תובנה רוחנית, שהכלי שלך זה התפילין כנראה, כדי לקבל את זה. אבל שתבין, זה לא, אתה מניח תפילין, לך על זה. לך על זה. כי אם התפילין אתה נהנה, יש כמה דברים שאתה צריך לקחת גם שאל תהנה. כי שם זה קבור הכלב, שם ההתמודדות האמיתית. אבל בסדר, אנשים,
זה כמו החבר'ה שחוזרים בתשובה, התהליך הזה עד שמתחילים ללכת עם כיפה בחוץ.
ואז הם פתאום נהיים מיסיונרים, פתאום הם כולם חושבים שהם גילו את האור.
אבל זה קורה לכל מישהו שעובר, סוג של מהפך רוחני בעיקר. גם לאלה שמפסיקים לעשן, פתאום לא יכולים עם כל ה,
והטבעונים.
גם, נכון.
כן, שזה סוג של דת.
כן.
עזבו אותי בשקט, כן. יש תמיד את הבדיחה, איך אתה יודע מישהו שהוא טבעוני? הוא אומר לך את זה, בתוך שניות.
כן, לגמרי, נכון. מתי הפכת לאבא? בכמה היית?
יחסית בגיל 30, 31, לא צעיר.
לא צעיר בכלל.
לא.
במיוחד לא באמת בנכון.
כמה שנים היית נשוי כבר?
אני התחתנתי, הייתי שלוש שנים.
כלומר, התחתנת בגיל 28, 27?
התחתנתי בגיל 28, בגיל 31, נולדה ילדה. אחר כך שבע שנים, שמונה שנים. עד שהבאנו את הילד. טעות, 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 טעות.
ממש מבחירה?
כן. מעניין. כאילו נקדיש את זמננו לכל אחד כמו שמגיע לו. טעות.
אני לא חשבתי על נקדיש את זמננו, אני חשבתי מה אני רוצה. אני רוצה עוד אחד, פימפמתי. אחרי שנתיים וחצי, עוד אחד, פימפמתי.
אז שניכם הייתם תמימי דעים, כלומר, אנחנו נקדיש לכל אחד.
יש לנו ילדה, בוא ניתן לה את מה שמגיע לה.
כן.
וכברגע שהיא קיבלה את מה שמגיע לה, נולד שיהיה עוד אחד, ניתן לו את מה שמגיע לו. ואז את הטעות הראשונה והטעות השנייה, קלאסית של הורים, קלאסית. הילדה חונכה מאוד טוב כנראה. אז אמרנו, אנחנו יודעים את העבודה. הגיע הילד, עושים את אותה ערכה.
אפס,
זה לא מסתדר.
טעות לא עובד, לא עובד.
מה זה לא עובד? לקח לנו שנים להבין שזה טעות. זה איש אחר, זה אופי אחר, זה דברים אחרים.
מערכת הפעלה אחרת.
וואי, וואי. חשבנו שאנחנו, מה זה נקרא, שולפים את זה ב,
אז רגע, לפני שנשאל על
שתי טעות
גדולות. מה היו שם? מעניין אותי לדעת, כלומר, כשאתה מסתכל אחורה, אתה אומר, הייתי רוצה יותר ילדים? יש לך שניים.
לא.
לא? אז מה? אז רק שיהיו צמודים יותר בגילאים שלהם?
כן.
כן.
כן. אולי שלישי, אם היו צמודים, אני מניח שהייתי רוצה את השלישי. כן.
יכול להיות,
אבל... השלישי, אבל זהו.
כן.
זהו, זהו. תשמע, ילדים זה דבר מדהים, ילדים זה דבר נחמד, ילדים זה הכל, אבל הם מוצצים לך את הדם. יש לך תקופה בחיים שהם השעון המהלך, על פי הם יישק דבר בהכל, בהכל. אנשים באיזשהו שלב כבר נכנסים לרוטינה, אז זה בסדר. אבל בעצם אתה חצי בן אדם עד שהם עצמאים לחלוטין. כי אתה...
עד שאתה מרגיש מספיק בטוח שדי אתה יכול ללכת צד אחורנית.
ופה היה לי ויכוח מאוד גדול למשתי. אני זרקתי את הבן שלי מהבית.
באיזה גיל?
מיד אחרי הצבא. אמרתי לו, אתה לא תגור פה.
למה?
לא, לא. כי א', אני עזבתי את הבית. אז, בחינוך של אז, לעזוב את הבית היה מהלך בוגר
רצוי. לעצמאות.
לצאת לעצמאות.
וטבעי.
ואם חבר שלך נשאר בבית, לא, היינו, הוא היה פסול בעינינו.
כן.
זה ברור שאתה יוצא מהבית, כן. ואתה מתחיל לטרוף את החיים. חוץ מזה, אתה יוצא מהחווה הזאת שעוטפת אותך של ההורים, ואתה בדירה שלך עם שלושה, ארבעה שותפים, חגיגות ועניינים והכל.
כן.
ופתאום יש את התופעה הזאת שנוח לי בבית עם ההורים, בית מלון, יש כביסה, יש אוכל, אתה לא תהיה שם. אתה תעוף מיד. עכשיו, זה לא שאני קמתי בוקר אחד וזרקתי אותו.
וגירשתי אותו.
זה מהיום שהוא היה כבר בתיכון, אמרת לו, אחרי הצבא, אני מודיע לך, הסתכל טוב. כן, החדר שלך יישאר. כן, אנחנו נתמוך. כן, אם יהיו בעיות, יש לאן לחזור. אבל אתה תצא מפה. עכשיו, אתם לא מבינים איזה קפיצה הוא עשה.
אני כן מבין.
עכשיו, למה אני אומר הוא ולא היא? כי היא הלכה ללמוד בבאר שבע.
היא זאת הבת שרון.
כן. שרון למדה בבאר שבע, הנדסת תעשייה וטיול.
ישר אחרי צבא.
בדיוק.
יצא מהבית?
אז היא הלכה, כן.
יצא מהבית?
באופן טבעי. הנודניק עשה לנו קולות של להישאר, אז אהבת אותו.
תגיד, בן כמה הוא היום, יובל?
25.
אני גם חושבת שהשבע השנים, למרות שהייתה החלטה רציונלית של שניכם, של ההורים, גם היה לך מודל מוצלח מהבית, עם יונה ואתה.
נכון.
אתה מבין?
נכון. והנה, את אומרת פה משהו מדויק, כי ציפיתי שהבת שלי תהיה כמו אחותי, ולא כך היא.
שוב, כמו החינוך.
אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך למה, כי נכון, אבל היום הפערים של אנשים, בגלל הזמן והטכניקה והטכנולוגיה, ושהכל רץ פי הרבה, הם היו שני דורות שונים כבר במהות שלהם. הבת שלי והוא, זה שני אלמנטים אחרים של אנשים. הם היו אנשים שונים, הם לא התחברו. עכשיו, זה כאב לנו כהורים.
מה משהו. זאת אומרת לא התחברו? יובל ושרון?
כן. הם לא היו אחים. כשהוא היה תינוק ודאי, וכשהוא פתאום קיבל את העצמאות שלו, אז היא כעסה עליו וזה, ופתאום הם לא דיברו באותה שפה.
תחשוב על זה שיונה שרה איתו שירים, ואחר כך לוקחת אותו עם החברות שלה בדיוק. לסרטים.
זה לא קרה.
אתה מבין? זה לא קרה.
זה לא קורה היום.
אתה רצית שהקשר שלהם יהיה כמו הקשר שלך ושל
יונה. זו הייתה המחשבה, כן. שזה כנראה זה בדיוק. מה שהולך, זה מה שיקרה. בדיוק.
עולם אחר.
ולשמחתי, עם הגיל וזה, ועכשיו הם מתחילים להתקרב, ואני יודע שעם הגיל לאט לאט...
הם יהיו קרב. יותר ויותר, כן,
וזה נכון. וזה תענוג לראות. כן. אבל היה לנו כהורים מאוד קשה לראות את זה. מאכזב גם.
כן.
ולא באנו בטענות, זה היה לנו ברור. זה מה? 7 שנים מבחינת מספר, אבל זה דורות שלמים של הבדל.
אני מסכימה איתך, פעם דור היה 25 שנה, וזה הלך והצטמצם, היום מדברים על 5 שנים בין דור לדור.
אמרת מאכזב, אמרת קשה, אני מניח כואב. כן. כואב בעיקר.
בטח, אתה יודע, כהורים אתה רוצה משפחה מושלמת.
שהילדים יהיו חברים.
לא, זה...
כי לא משפחה מושלמת זה אצלך בפנטזיה, זה בדרך כלל, גם אם באתם הבית שהכל היה שם. כן. היו רגעים שבבית אמרת אוף, מעצבן, ודברים כאלה.
נשמי, הבן שלי היה שלב שהוא חיפש את עצמו. הוא נזרק מבית ספר לבית ספר.
כמה קשה.
חיפש מי הוא ומה הוא. והייתה תקופה שהוא היה מילדי הסנטר, אתם יודעים מה זה?
כן, כן,
בזיגוף סנטר. אני יודעת מה זה, כן.
עכשיו, מה עושים הורים שיש להם ילד כזה? שהוא לא בטבעי, זה לא שזרקו אותו מהבית. כי שם פתאום הוא מצא את עצמו, ואנחנו היינו בחרדות, בפניקות מטורפות.
יש לי חברה שהייתה אומרת, אם מישהו היה שואל אותה מה עושים הורים במקרה הזה, הייתה אומרת, אוהבים אותו קצת יותר.
זה מה שעשינו.
כן. זה מה שיש לעשות.
זה אפילו הוביל, הייתי מסיע אותו לשם.
כן.
אומר לו, יאללה, תלך. ואפילו מתקשר, אם אתה צריך טרמפ הביתה משם חזרה.
מצוין.
וזה עבד.
זה הסנטר שלו, זה מה שעובד בדיוק.
זה הצליח.
כן.
אבל...
וואי, כמה קשה היה לו. וואי, כמה קשה היה לו.
מאוד. אבל הוא מצא את עצמו. בסוף.
ובבית, בבית הוריך, היו גם רגעים שאמרת אוף, אוף, כילד.
כלפי ההורים הכוונה?
כן. כי אתה מספר פה על ילדות... לא פשוטה, עם אמא שמתעוררת בבעלה ומריבות בין ההורים, אבל היה שם משהו נעים ונינוח.
כן, אבל היה גם קצת, בחברה שהייתי בה, כשההורים שלך ניצולי שואה, אתה קצת מתבייש בהם. אם היה מפגש עם ההורים, הייתי בלחץ.
הם כזה גלותיים כזה?
כן. כן, לא עם עברית מי יודע מה.
עם המבטא מאוד מודגש.
כן.
בדיחות שעלולות להיות קצת באוף סייד, אתה מכיר כדורגל.
כן, 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 כן. זה יותר מזכיר לי סיפור מצחיק, כי...
ספר.
יש לנו זמן?
כן, ספר.
אז אמא שלי, סיפרת לכם על החברים ההונגרים, אז אמא שלי והיא, הם היו חברות מאוד טובות, שתי יפיפיות ישבו בסלון, ודיברו הונגרית בלי סוף. חפרו לי את המוח. עכשיו, אמא שלי, כשקרו כל מיני דברים אישיים, אם היא פילה כוס ונשברה כוס, מכיוון שאף אחד לא דיבר הונגרית, היא הייתה מקללת.
חופשי, אומרת, כן.
כן.
היי, גם
אבל אני. ילד קטן שומע קולט. ואז היא רצתה להתגאות בי. היא ישבה בסלון וטיק-טיקה.
הוא אמר את כל הקללות בהונגרית.
ואז היא אמרה לי, נתינקה, תכין קפה כמו שאתה מכין לי, לאליס. ולי גם. אז הכנתי את הקפה, ידעתי שהיא רוצה להיות גאה בי. אמרתי, אני אראה לה דודה. ואז אני הולך לסלון עם הקפה, ונשפח לי הקפה. אמרתי, נשפח לי הקפה. מה אמא שלי אומרת? בוס סומגה, אז אני אתרו לשתן את הזון, יד פיצ'ה יו. אל תשאלו מה זה אומר, מי שמבין הונגרית בבית צורח עכשיו. אמא שלי נהייתה אדומה. ברמות שבחיים לא ראיתי.
וואי.
והחברה שלה בצרחות.
מתפקעת מצחוק.
שהיא דופקת את הראש מקיר. אני לא מבין מה עשיתי.
היא מתפקעת מצחוק בטח.
נקרעת. ואני עומד עם הקפה השפוך, אמא שלי באדומה ושותקת, והחברה שלה צורחת, ואני מסתכל, ואמא שלי אומרת לי, בחיים, אל תגיד את זה יותר, בשום מקום, בשום זמן. אמרתי, אבל מה אמרתי? לא חשוב. רציתי לתת נחת, יצא נורא.
איזה יופי של סיפור, שהורים יבינו איך ילדים שומעים הכל, קולטים הכל, כן.
אני מאוד מתחבר למה שסיפרת על הבן שלך, שהתחלת בזה שעם הבת שרון הכל היה פיקס, ועשיתם את אותו דבר, וזה היה ההפך לגמרי, והיה לכם קשה מאוד איתו. ושהוא חיפש את עצמו, והיום שאמרת, איזה ילד, כמה נחת הוא מביא לך, לראות משהו אחר לגמרי. אז קודם כל, שוב פעם אנחנו רואים שמה שאנחנו רואים בגיל ההתבגרות, ואנחנו רואים מה יצא מהדבר הזה, כאילו...
מפחיד בזה, מפחיד.
מתחיל להתאבל עליו, ופתאום עשר שנים אחרי אתה רואה משהו אחר לגמרי, ממש כמו הברבור היפה הזה שהלבן.
אבל זה רק אומר שאת מה שהשקענו לפני שהוא התחיל...
כן, כן.
מה שהשקענו שם...
אני רוצה
חזק, חזק.
אז גם אני רוצה לשמוע על זה, וגם אבל אני רוצה לשאול לפני זה, היית קשה איתו כשהוא היה ילד? כשפתאום ראית שאתה מסף, זה לא הולך לפי התוכנית.
ניסיתי להיות קשה איתו, וראיתי שזה לא, זה לא מצליח. כי הוא היה סופג את זה. היה לו כושר ספיגה, שפתאום הבנתי שעונשים זה, אז בסדר, מה אתה רוצה, שאני לא יצא? אז אני לא יצא. לא ראיתי אפילו שזה כלי להשתמש בו, כי הילד...
נטרל את זה.
נטרל את זה, באופן מטורף. יכולת לנטרל כל דבר, עד שבשלב יהיה... אמא שלו, מה שנקרא, אשתי, היא אמרה, זה לא יעזור לך. אתה לא רואה, הילד כל כך...
זה יושב נורא חזק על תחושת ערך של הילד, של אותו ילד.
לגמרי.
אני בדרך שלי.
כן, לגמרי.
הוא רוצה לכפות עליי, זה נכפה עליי. מה שהוא יכול, לא יצא.
כאילו, אין לו גם מה להפסיד, זה גם מבנה אישיות, ואין לו מה להפסיד, ו... אפשר להיים עליו, כי הוא יספוג את זה.
אבל זה המון כוח. אתה יודע שזה המון כוח.
זה קלטנו, כן. כן, והיום, אחד הדברים שאני כל כך גאה בזה, אני לא אומר לו אף פעם, אבל אנחנו תמיד אשתי ואני איזה, הוא בא להתייעץ איתנו על כל מיני מהלכים שקורים לו בחיים.
נדר, איזה נחת.
הוא בא להתייעץ, הוא בא לשאול שאלות, ועם הילדים היו יודעים כמה להורים זה נעים, שזה לא מנדנד, זה נעים שאתה משתף אותנו, את משתפת אותנו
בחיים שלכם.
בחיים שלכם, ולקבל עצות, למשל לגבי אימהות, עם הבת שלי, אימהות אחרת.
מה זאת אומרת?
שום עצה הם לא קונים.
כן, אתם מדור אחר.
אנחנו דור אחר.
אין בעיה.
אבל גדלנו לא טוב כנראה.
יו, אני יום אחד פינקתי את הנכד. הבת שלי קראה לי לסדר. הרגשתי נזופה, תקשיב. הרגשתי כמו ילדה קטנה. בחיי.
אני לא יכול לראות את הנכד שלי, אלא בשעות הקבלה. יש לו סדר יום. הוא יכול לראות אותך מ-4 עד 5 אחר הצהריים, אם אתה פנוי תבוא.
ולא להביא ממתק?
מה פתאום? שתגעת?
שתגעת? מה אתה מרים את הילד?
ואני הולך עם האייפון סגור ובכיס, שהוא לא ירצה. כי כרגע הוא לא רואה טלוויזיה ולא אייפון, וזה כמה שאפשר.
אבל היא מהממת, היא צודקת.
לא, אם היא לא הייתה צודקת, אז כבר הייתי...
היה לך מה להגיד.
אבל תקשיבי, תעשיית היועצות, אפרופו, אבל מה הולך? יועץ שינה, יועץ אוכל, יועץ קימה, יועץ קקי,
יועץ... זה להגיד יועץ קקי.
יועץ לפני צהריים.
כי זה דור נורא מבולבל, יש שפע, וגם במקרה הזה יש שפע, ורוצים איזשהו מורה אחד שיוביל אותך.
ויש פורומים, פורומים מטורפים, הוא שלשל היום, עם חום,
מי חום. זה השפע, זה כמו שלפעמים אני אומרת גם חרב הפיפיות של הרפואה, אבל זה חרב הפיפיות של השפע. מצד אחד אתה יודע המון, מצד שני זה מבלבל ברמות.
מצד שני, ההורים שלנו היו הפורום.
נכון.
היה חום לילד, אמא לילד יש חום, מה עושים? שימי לו הקמול בתחת, תודה אמא, זהו. עכשיו יש פורומים.
או השכנות.
כן,
או השכנות. נכון.
נכון.
מישהי אמרה לי שהיום רוב הזוגות הצעירים, לכל שאלה הם מחפשים בחוץ, מחפשים בחוץ, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, מה לעשות, מה זה אומר, במקום להתחבר לעצמן כאימהות, כאבות, ולעשות את מה שהם חושבים, מה האינסטינקט ההורי שלהם.
אבל הם כבר לא בוטחים בו, זה בדיוק העניין.
נכון, נכון, נכון.
לא בוטחים.
אבל אני מוכרח לומר, אני רואה מה קורה לנכד שלי. זה עובד.
כן.
החינוך הזה עובד.
על פי הייעוץ.
לא, על פי הכל. הוא ילד רגוע, הוא ילד מקשיב, הוא ילד מקבל.
בן כמה הוא?
מחבק.
בן שנתיים.
איזה מאמי.
וזה... אז משהו הם עושות כנראה נכון.
חיבוק זה דבר מחקרית. הוא דבר שקורא לנו להרגיש טוב.
וחוץ מזה שזאת הבת שלך, שהיא גם מכניסה common sense לכל דבר כזה.
זה כן.
זה העניין.
זה ברור, כי זה עובר דרך על דיאפרגמה שלה.
זה לא רק כי, במקרה הזה, זה לא רק אם יחד דה להיות אמרה, זה כי אם יחד דה להיות אמרה, וזה נשמע לי טוב והגיוני, וזה מתאים לי.
נכון, כי יש גם עצות שזה לא מתאים לי. כן. לא, לגמרי.
פה אנחנו מצפים מההורים להפעיל שיקול דעת.
נכון, ולא לקבל את זה כתורה מסיני.
נכון.
היא אמרה לשים לו ככה, בסדר, אבל תראי אם זה עובד.
אז עברת את הילדות, עברת את ההורות, עכשיו אתה סבא.
כן.
ואתה מאוד אוהב את זה, וזה גם מבחינתך איזה וי גדול כזה, נראה לי ככה לפחות, אתה מסמן לעצמך, ובצדק, מסמן לעצמך וי גדול.
לגמרי. כן, לגמרי. תראה, בוא נודה לכל מי שסבא וסבתא. זה נכון שאתה מאוד רוצה להיות סבא וסבתא, אבל זה טייטל חדש בחיים. שאני לא בטוח שכל כך מהר אתה רוצה אותו.
יש כאלה שכן, יש כאלה שלא.
יש לי אח שיש לו 10 נכדים, אחי הבכור המדהים והמתוק והנהדר, הוא כבר תכף כמעט מגיע לגבורות, כן? אתה משוויץ ב-67, הוא יותר.
לא משוויץ,
לא משוויץ
בכלל.
לא משוויץ בכלל. מודה, כנוע.
אם אתם רוצים פודקאסט על זקנה והזדקנות, תקראו לי עוד פעם.
בסדר, אוקיי. בכל אופן, מהנכד הראשון, שניסה ממש לפני כמה חודשים, לא קוראים לו סבא. כולם קוראים לו אורי.
הוא לא היה מוכן שיקראו לו סבא?
לא. אין שם סבא במשפחה.
מעניין.
כן.
מעניין.
אני ניסיתי את זה דרך אגב. לא הרסקתי עם הבת.
לא, אבל אני חושב שזה, הוא מחמיץ משהו.
אולי.
הוא מחמיץ, כי תראו, בני זה תואר שאתה נושא. אני הבן של מישהו, יש לי הורים. בעל זה תואר שאתה נושא. אבא זה תואר שאתה נושא. וסבא זה תואר שאתה נושא. וכשזה מגיע נכון, זה תואר שעשית אותו בהנאה, חבל להחמיץ אותו. סבא זה אימפקט של משהו, זה גדול.
תגיד.
זה מעניין,
נחמד. אתה איש תיאטרון, שחקן, בימאי, מנהל.
כל מה שאתה רוצה בערך.
הכל. היה לך זמן להיות עם הילדים?
לא, יש שם החמצה מאוד גדולה. אחת הבעיות זה שאפילו את החתונה שלי הייתי צריך לתאם עם התיאטרון.
אני את החתונה של הילדים שלי מתאמת עם העוזרת האישית שלי. אני לא יכולה, הם לא יכולים להכניס ליום הדברים כשאנחנו סקייג'ו על חודשים מראש קדימה.
אז עולם התיאטרון יש לו את הלוחות שלו, ואני חושב שלא הייתי באף מסיבת סיום של הילדים שלי.
כן, אנשי קבע גם אומרים את זה.
בערב אני עובד.
כן.
להם זה הכי נוח בערב.
כן.
ואני לא מצליח, אז הכל בווידאו. הייתי הייתה מצלמת, והייתי רואה את הכל בווידאו, זה מאוד בס.
אבל גם הילדים, גם אם הילדים, זהו, זה, אבל הילדים בדרך כלל יודעים שאבא עובד, ואבא עובד קשה.
לא, ידעו ויודעים.
החמצה היא שלנו אולי יותר.
א', החמצה היא שלנו, אני חושב שגם הם קצת התבאסו.
כן,
מן הסתם.
כל ההורים באים, ואמא באה לבד בלי אבא.
כן. אתה יודע מה השאלה לפעמים שאני חושבת על זה, ושהיא שאלה לא נכונה. תצטי להגיד לא הוגנת, אבל היא לא נכונה. כשמישהו מנסה לשים את זה לשולחן ולהגיד, מה, זה עבודה יותר חשובה לך מהילדים? זאת לא השאלה הנכונה. זה לא מה יותר חשוב. זה לא זה או זה. זה מה נכון, מה מתאפשר, מה לעכשיו, מה המחויבויות.
תגיד, אבל היו פעמים זכורות לך, זכורה לך, זה פעם אחת שממש התלבטות, שנקראת בין איזה אירוע מיוחד לבין מחויבות שיש לך על הבמה? או שהבן, שיובל או שרון אמרו לך, די אבא, אז לא תלך להצגה הזאת, אבל תבוא לטקס שני.
לא, הם גדלו מתוך ידיעה שהרפליקה שאמרת עכשיו היא לא ברת קיימה.
כן.
אין דבר כזה בעולם התיאטרון, זאת היא הצגה. הצגה, לא סתם הומצא המשפט, the show must go on. הצגה חייבת להימשך. עכשיו, מה זה הצגה? הצגה זה דבר שנקבע מראש. הרבה חודשים קדימה, כדי שאנשים יוכלו לקנות כרטיסים,
להתארגן,
ולהגיע. זאת מחויבות של התיאטרון והשחקנים לך כקהל, שביום שקבענו דייט, אתם מגיעים ואני מגיע. זה התחייבות, זה לא, אוקיי, יאללה, אין, יש, אין. אבל לא, זה הדיל, אם הדיל הזה איננו, אין תיאטרון. זה הדיל. תאר לך שאתה מקבל כרטיס, ואתה בא לתיאטרון, והמסך סגור אומרים, דאטנר אצל הבן שלו באירוע.
גדול.
זה לא עובד ככה. אז המון פעמים ניסינו בבתי הספר לבוא ולהגיד, תראו, אתם עושים ביוני זה וזה וזה, אנא מכם, אם יש לכם את התאריכים, שם אני, יש לי 4 ימים שאין לי הצגות.
אם תוכלו.
אם תוכלו לעשות. אבל הם בונים את זה אחרת. הבת שלי קיבלה מצטיין דיקן באוניברסיטה. זה טקס שבאמת, מה? אני מת?
משהו, משהו. לא יכולת
לבוא.
לא
יכולתי
לבוא.
וואו.
כן. נתן, נשאל אותו את השאלה האחרונה.
רגע, קודם כל אני מאחל לך, למרות שבמקרה שלך אני לא בטוח שזה יקרה, שלכל התקסים של הנכס שלך,
תוכל להגיע.
תוכל להגיע.
אני לא יודעת אם זה איחול טוב, אולי בוא נחלו שיהיה עסוק כל ערב ולא יצליח להגיע.
לא צריך כל התקסים, אני את התקסים שלי בחיים תרמתי כבר. מבחינה זאת, חלק מהעניין של סבאות, זה שאתה יכול לבחור גם. למרות שלפעמים, היום הסבאות היא כבר הפכה להיות עול, כי מישהי כתבה איזה פוסט נהדר פעם בפייסבוק, חוצפנים כאלה, סבא וסבתא, נסעו לטיול בקרפטים והשאירו אותי לשמור על הנכדים שלהם.
מצוין.
כבר הפוך על הפוך כל העולם הזה. באים הילדים, שמים את הנכדים, תשמרו, אנחנו נוסעים לחוץ לארץ. מה? אני מרגיל את הילדים שלי, כשאתם רוצים שאני אשמור, תגידו לי מראש, אם אני יכול, אם אני פנוי, אני אשמור. אבל אני לא האומנת של ה...
של הנכדים שלי, של הילדים שלכם.
בדיוק, לילדים שלכם, אנחנו שעברנו איתכם בייביסיטרים ועניינים, שעברו לכם.
כן. אז נסיים, שרון. נשאל את נתן.
כן.
אם אני היום שואלת את שרון ואת יובל, בכמה מילים בודדות, מהו אבא בשבילכם? תגידו לי, איזה אבא זה?
המונח אבא או אני?
לא, אתה. מה הם יגידו על נתן דאטנר כאבא?
הם מאוד אוהבים אותי היום. מאוד. מעריכים אותי מאוד. משועשעים מזה שאני מפחיד.
עדיין אתה מפחיד אותם?
יש, תראה, כרגע אני מדבר בשקט, אבל שאני... קצת מרים את הכל.
כשאתה צריך לביים מישהו.
יש עוצמה, אז... כשאני צריך לביים. כן. יש עוצמות, ובבית הייתי משתעשע עם זה. נגיד, היו מחזרים, באים לבת שלי, הייתי יושב בסלון, ושלום. כאילו, דע לך שיש פה מישהו ששומר טוב מאוד, תעשה טעות אחת ואתה אף מפה כבינימט. כל מיני כאלה. אז זה תמיד משעשע אותם. אבל לא, ברוך השם, כאילו ההצלחה הכי גדולה שלי זה העובדה שהרבה אהבה שורה במשפחתנו, באמת.
זה כיף.
זהו.
נהדר. נתן, תודה. תודה רבה מאוד, נעמת גם אתה לנו. זה היה מעניין, זה היה מצחיק, זה היה מרגש. נכון, שרון?
אני חותם על כל מילה.
כן, בשם שנינו. אז נסיים כאן להיום. תודה רבה שרון, תודה רבה נתן.
תודה מיכל, תודה נתן.
תודה.
אנחנו נהיה כאן בפרק הבא.
נכון.
אוקיי, ועד אז שוב פעם.
ותשמרו על יחסים, הורים, ילדים, יחסים.
נכון.
כל טוב.
להתראות.